ערכין דף כ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ג עמוד ב', במשנה למטה. המסעיות של בדק הבית כבר עומדים בחוץ, מפנים את כל הדירה. הבן אדם פשוט מאוד הולך, נודר לו נדרים, בלי שום חשבון, בלי לבדוק אם יש לו כסף, אין לו כסף, אבל מוצא שפתיך תשמור, ועשית ככל אשר דיברת בפיך. האדם נדר, ערך אדם פלוני עליי, אותו אדם שווה לפי הקצבה שהתורה קוצבת, 50 סלעים, אבל הבן אדם הזה בבית אין לו כלום. אומרת המשנה, נכון, צריך באמת לקחת ממנו בכוח את מה שהוא נדר לשלם. מה שהוא נדר הוא יצטרך לשלם, אין מה לעשות. אבל יש דברים שצריכים להשאיר אצלו, כדי חייב. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותן, אפילו שאלה שהתחייבו לתת נדרי ערכין, לוקחים מהם בכוח את מה שהם חייבים, אבל נותנים לו מזון 30 יום, משאירים לו כסף לקנות אוכל למשך 30 יום. במשך ה-30 יום הוא יתארגן בעזרת השם לזמן הבא. בנוסף, משאירים לו כסף לכסות, וכסות 12 חודש, שיהיה לו ל-12 חודש בגדים. מיטה מוצעת, מיטה עם כל הכלי המיטה, וסנדליו, סנדלים ללבוש, לנעול, ותפיליו לא. נותנים תפילין שהוא יכול להניח רק בשבילו, אבל לא לאשתו ולבניו. זאת אומרת, בדק הבית לא מחויבים להשאיר מעות גם לפרנסת אשתו ובניו של אותו נודר, מכיוון שהתורה אומרת כדי חייו של הנודר חייבים להשאיר לו. אם היה אומן, אם האדם הזה הוא מתפרנס מאומנות מסוימת שהוא יודע לעשות, נותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין, משאירים לו מכל סוג כלי שהוא משתמש בו, זוג, שניים מאותו דבר, סט, יש לו שניים מכל כלי שהוא משתמש בו. למשל, אם הוא היה חרש, דהיינו אם הוא היה נגר, נותנים לו שני מעצדין. מה זה מעצדין? זה היה מין כלי שהיו משייפים איתו את העץ בשביל להחליק אותו. אז משאירים לו שניים כאלה. וגם, בנוסף, משאירים לו גם שני מגירות. מגירות הכוונה מסור, כמו כזה סכין, מסור שחותכים איתו את העץ. משאירים לו שניים כאלה. רבי אליעזר אומר, את הנקמה לא מסכימים עם מה שרבי אליעזר מוסיף, אבל זה דעתו של רבי אליעזר, תכף הגמרא תסביר למה את הנקמה לא אומרים את זה. אם היה עיקר שהמלאכה שלו זה בחרישה בשדה, אז נותנים לו צמדו, משאירים לו צמד של שני שברים שיוכל לחרוש בהם את השדה. אם היה חמר שהוא נושא מסעות עם חמור, יש לו הובלות, פעם זה היה עם חמורים, נותנים לו חמורו, משאירים לו את הכלי שאיתו הוא עושה את המלאכה. היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט. אם יש לו, לדוגמה, בדוגמה של הנגר שהמשנה הביאה, היו לו 10 מסורים ורק מעצד אחד. מה עושים? אז על זה אומרת המשנה, אין אומרים למכור את המרובה ולקח מן המועט. הגזבר יכול לומר, תראה, יש לך רק מעצד אחד. אנחנו היינו רוצים להשאיר לך שני מעצדים ושני מסורים, אבל אין לך מספיק מעצדים ומסורים, יש רק מעצד אחד, ולדוגמה 10 מסורים. אז בוא נשאיר לך במקום שני מסורים, נשאיר לך עוד, שתוכל למכור אותם, ובכסף לקנות מעצד נוסף, שיהיה לך שני מעצדים ושני מסורים. לא אומרים את זה, אלא נותנים לו שני מינים מן המרובה, יש לך 10 מסורים, משאירים לך 2, וכל שיש לו מן המועט, כמה מעצדים שיש לך, משאירים בידך, אבל לא משאירים לך עוד כלים כדי לרכוש, כדי שיהיה לך זוג. המקדיש נכסיו, כאן מדברים על תחום אחר בבדק הבית, אדם שלא העריך מישהו ולא היה לו כסף לשלם, ואז אנחנו בודקים מה אפשר לגבות ממנו ומה אי אפשר, אלא פה מדובר על אדם שצורה פזיזה ביותר הלך והקדיש את כל נכסיו לבדק הבית. מה עם תפילין? תגיד, אתה לא מתכוון מחר בבוקר להניח תפילין? הקדיש את כל נכסיו, גם את התפילין. אז כמובן שמעלין לו תפיליו, גם התפילין הולכים לבדק הבית. עכשיו איך הוא יניח מחר בבוקר תפילין? הוא ילך לחבר, ילווה ממנו כסף, יפדה את התפילין מהבדק הבית, וכך הוא יוכל להניח בבוקר בתפילת שחרית, תפילין מהודרות, כמו שהיה תמיד מניח עד אז. למדנו בגמרא את התקנה של חז"ל, שגם אדם שצריכים לגבות ממנו את כל הנכסים שלו, משאירים לו כדי חייו, אם זה היה נדרי ערכין. שואלת הגמרא, מה איתם? איפה הפסוק אומר דבר כזה? דאמר קרא, לגבי ערכין כתוב, ואם מח הוא מערכך, אם האדם הזה אני, מהערך שהוא נדר נדרי ערכין, מהמילה הוא דורשים, אחיה הוא מערכך, תאווה אותו שהוא יישאר קיים כשהוא נדר נדרי ערכין ואתה בא לגבות ממנו את מה שהוא נדר. אבל לא לאשתו בבנה וכו'. מי אמר שמשאירים מעות כדי חייו ולא כדי חיי אשתו ובניו? מה הייתה? מה? הפסוק אומר, ואם מח הוא מערכך, דווקא הנודר, ולא אשתו ובניו מערכך. לעומת זאת רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר נותן לו צמדו, אם היה חמר נותן לו חמורו. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי אליעזר, בנוסף לכלי האומנות שמשאירים בידו כדי חייו, גם משאירים בידיו שברים וחמור. אם הוא עיקר משאירים אצלו את הצמד של השברים, ואם הוא חמר משאירים אצלו את החמור. תנא קמא סוברים שלא, משאירים לו כלי אומנות, לא משאירים לו שברים או חמור אם הוא עיקר או שהוא חמר. מה הסיבה שלפי תנא קמא לא משאירים לו את השברים ואת החמור? אומרת הגמרא ורבנן, הן הוא לאו כלי אומנות נינהו. השברים והחמור לא מוגדרים בהגדרה של כלי אומנות, אלא נכסים נינהו. זה מוגדר בהגדרה של נכסים. מה ההבדל בין כלי אומנות לבין נכסים? ההבדל הוא מאוד פשוט. כלי אומנות מיועד רק לאומנות. מסור לעולם לא יחתוכו עם זה חלה ולא ישחטו עם זה פרה. זה מיועד לחתוך עם זה עצים. אותו דבר גם שאר כלי אומנות. אבל כשיש פה שור, שור מיועד לעוד דברים חוץ מלחרוש איתו שדה. חמור מיועד לעוד דברים חוץ מלעשות איתו מסעות. זה נקרא נכס. אם אדם לדוגמה יש לו שדה, הוא מתפרנס מהשדה הזאת, נכון, אבל לא יגבו את זה ממנו. בן אדם שמחויב כסף, לא יגבו ממנו נכסים בגלל שהוא מתפרנס מהנכסים האלה? בוודאי שכן, כי זה לא נקרא כלי אומנותו. כשהתורה אומרת לא לגבות, התורה אומרת לא לגבות כלי אומנות, היא לא מדברת לגבי נכסים. למדנו במשנה, אם היה לו מין אחד מרובה, מין אחר, מועט, לא אומר הגזבר, תשמע, אני הייתי רוצה להשאיר לך שני מסורים ושני מעצדים, אבל יש לך רק מעצד אחד. בוא אני אשאיר לך מסורים נוספים שתוכל למכור אותם ולרכוש בכסף עוד מעצד. ברור שלא, שואלת הגמרא, פשיטה, כי היחיד תסגלי, דסגלי עד השתה, השתנה מסגלי, כמו שעד עכשיו הסתדרת עם מעצד אחד, תמשיך להסתדר עם מעצד אחד, למה שניתן לך מתנה מעצד נוסף? עונה הגמרא מהו דתי מעד העידנה, דהבה לי לאוש לי, אבו מוש לי. אני הייתי חושב, איך התורה נכנסת לראש, אפילו של בעלי האומנויות. יש רחוב של נגרים, בסדר? הנגר אחד, יש לו 10 מסורים, מעצד אחד. יום אחד מקבל הזמנה גדולה של הרבה רעיתים, הוא צריך עוד מעצד, הוא סוחר עובד. צריך עוד מעצד אחד, שני מעצדים. מאיפה יהיה לו מעצד? הוא פונה לשכן הנגר שסמוך אליו, והוא הולך, מבקש ממנו, אתה יכול להשאיל לי בבקשה עוד איזה מעצד שניים? אז הנגר, השכן, חושב לעצמו, הרי אתמול הייתי צריך כמה מסורים והוא השאיל לי. עכשיו הוא צריך עכשיו כמה מעצדים, אני אשאיל לו. זאת אומרת, ברגע שיש לנגר השכן 10 מסורים, אז הסוחרים האחרים מוכנים להשאיל לו כלים אחרים, כי הם יודעים שפעם הבאה הם ישאילו ממנו. אבל אשתה, כשלא יהיה לו מספיק מסורים, כי הרי משאירים לו רק 2, דלקת דמישילי, מכיוון שהוא לא משאיל לאחרים, לא יהיה לו, אז אף אחד לא ישאיל לו יותר. לא, הייתי חושב שזה אנחנו ניתן לו ולא ניקח את זה ממנו, כמה שמלן שלא. יש כלל שמשאירים אצלו 2 מכל סוג, ואם יש לו מסוג מסוים, שאין לו 2 מזה, אז מה שיש לו יש לו, מה שאין לו אין לו. המשנה בסוף עוסקת על אדם שמקדיש, לא שהוא נדר נדרי ערכין ועכשיו מחפשים מאיפה לשלם את זה. אדם מלכתחיל הלך והקדיש את כל נכסיו. המקדיש את נכסיו מעלין לו גם את תפיליו. מעלין לו גם תפילין. עכשיו מאיפה הוא יניח תפילין מחרת בבוקר? הוא ילווה כסף, יפדה את התפילין מבדק הבית וכך הוא יוכל להניח תפילין. מספרת הגמרא, המשנה דיברה לגבי אחד שהקדיש את כל נכסיו. הגמרא מביאה סיפור על אדם שמכר את כל נכסיו. השאלה מה לגבי התפילין? ההוא גברא דזבנינהו לנכסי, האחד שמכר את כל נכסיו למישהו אחר. עתה לקמיה דרב יימר. באו לשאול את רב יימר, מה עכשיו עושים? התפילין גם מכורים או שהתפילין נשארו ביד המוכר? אמר להו, סליקו לי תפילין. אמר, קחו ממנו גם את התפילין. שואלת הגמרא, מה יקה משמלן? עד רב יימר היית צריך ללכת, זה משנה מפורשת, משנה אומרת, כן, מייקה משמן, מתניתיני, זה המשנה מפורשת, המשנה אומרת, המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו. המשנה אומרת שאדם שהקדיש את כל נכסיו, התפילין גם כלולים בהקדש, אז גם אדם מוכר את כל נכסיו, אז התפילין שלו כלולים במחירה, מה החידוש כאן? עונה הגמרא, יש הבדל בין מקדיש לבין מוכר, מה עוד את אימה? אנחנו היינו אומרים את ההבדל הזה, האטם, אדם שמקדיש את כל נכסיו, אתה יודע, כשהוא מקדיש הוא סבור, שהוא מקדיש גם את התפילין. רגע, אבל אתה לא תוכל להניח מחר התפילין. כן, אבל זה מצווה וזה מצווה, טוב, נקדיש. ודקה סבר, מצווה כעבידנה, אני מצווה, עושה מצווה גדולה, אני מקדיש את הנכסים לבדק הבית, אז מה יהיה עם תפילין? נסתדר כבר, אבל הוא מתכוון באמת להקדיש גם את התפילין. אבל עניין זבוני, אבל כשאדם הולך ומוכר את כל נכסיו, הייתי אומר, מצווה דגופי, לא זווי ניניש, מצווה שעל האדם מוטל את החיוב ללכת ולקיים אותה, הוא ילך וימכור את המצווה הזאת, הייתי חושב שלא, כמה שמלן, שהוא כן התכוון למכור גם את התפילין, ומה הוא יעשה עם תפילין? הוא ייקח מישהו אחר, הוא ילווה כסף ויקנה תפילין חדשות, אבל הוא התכוון למכור גם את זה. אומרת המשנה, אחד המקדיש נכסיו, ואחד המעריך את עצמו, והוא עכשיו צריך ללכת ולשלם כסף לבדק הבית, אז אין לו בקסות אשתו שלא ילך לארון בגדים ויקח את הבגדים של אשתו, ולא בקסות בניו שלא ילך לארון לחדר ילדים ויקח מהארון שם את הבגדים של הבנים שלו, ולא בצבע שצבע לשמן, גם אם הוא לקח, הוא צבע בשבילהם בגדים לכבוד החג, לכבוד איזה שמחה, הלך וצבע להם בגדים ועדיין לא הביא להם את זה, גם הבגדים האלה לא שייכים אליו, הוא לא יכול ללכת ולתת את זה לבדק הבית. ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, ולא כשהוא קנה סנדלים חדשים למשפחה שלו, וזה גם כן שייך אליהם, הוא גם את זה לא יכול ללכת ולתת את זה לבדק הבית. כל הדברים האלה הוא פשוט מאוד לא יכול, כי זה לא שלו. אתה לא יכול לקחת דבר שהוא לא שלך ולתת את זה לבדק הבית. יש כאן שלושה מקרים של עיצות נפלאות שהסוחרים, שיש להם חוש עסקי, משתמשים בעיצות האלה. והיינו חושבים שהעיצות האלה הרי מעלים את הערך של הנכס מאוד. אז גם כשאדם צריך, אדם שיש לו דוגמה, פריטים מסוימים או נכסים, אנחנו אולי פשוט ניקח את הנכסים או את הפריטים האלה, וכשאנחנו צריכים להעריך כמה בן אדם הזה שווה, נעריך את זה לפי כמה שהסוחרים היו מסוגלים לשדרג את המחיר של אותם החפצים. ואם דיברנו בשפה מדי גבוהה, אז בואו נראה את הדוגמאות של המשנה, ובזה זה בעזרת השם יהיה ברור. הדוגמה הראשונה, אף על פי שאמרו עבדים נמכרים בקסותן לשבח, זאת אומרת, קודם כל לדבר על המהות, אחר כך על ההלכה. המהות היא שאדם יש לו עבד כנעני. עבד כנעני, אנחנו לא מכירים את זה היום, טוב אולי שכך, כן, אבל בזמנם היה מושג שאדם היה לו עבד כנעני, הוא היה קונה אותו, ואותו עבד היה משועבד לכל העבודות שהולכים לעבוד, שדורשים ממנו לעבוד. עכשיו, יום אחד מהאדם צריך כסף, הולך מוכר את העבד כנעני שלו. בסדר? מוכר את העבד כנעני, כמה אנשים מוכנים לשלם על עבד? אנשים עושים את החישוב שלהם, כמה הם יכולים להרוויח, איזה מלאכות הוא יכול לעשות בשבילהם, ולפי זה הם משלמים את הסכום שהוא שווה בשבילהם. כל אחד, המרבה במחיר, זה שמשלם את המחיר הכי יקר, הוא זוכה בעבד. עכשיו, איך אנחנו יודעים כמה העבד הזה שווה? בדרך כלל אנשים הולכים, מעריכים אותו. אבל כאן, האנשים הסוחרים עם החוש העסקי המפותח, היו לוקחים את העבד הזה, מלבישים אותו מכף רגל ועד ראש, בגדים יקרים, חדשים, מרשימים, וככה היו מציגים אותו למחירה. והמחיר שלו היה עולה מאוד מאוד הרבה, הרבה מעבר למחיר הרגיל שהוא היה יכול לקבל, שהיו יכולים לקבל עליו, אם לא שהיו מלבישים אותו באותם בגדים יקרים. זה המהות. עכשיו, לגבי הלכה, כשיש אחד קטן, יתומים קטנים, שאבא שלהם לא עלינו נפטר, והשאיר להם נכסים, אבל אם הם קטנים, אנשים יכולים לנצל את זה שהם קטנים ולגנוב להם את כל הנכסים, לקנות מהם נכסים בצורה לא מבוקרת, והם יפסידו את הכל. אז בית דין הולכים ומעמידים לאותם קטנים מישהו שהוא נאמן, אפוטרופוס זה נקרא, שהוא מיועד לדאוג לאותם נכסים של היתומים. עכשיו, מאיזה סיבה שהיא, אפוטרופוס עכשיו צריך ללכת ולמכור עבד כנעני לאותם היתומים. אבל האפוטרופוס הוא אדם באמת סוחר ממולח. הוא יודע שאם הוא ילך ויקח את היתומים, הוא ייקח את העבד הזה, ימכור אותו ככה עם הבגדים הקרועים שלו, אף אחד לא יקנה אותו. מה עושה אותו אפוטרופוס? הוא עכשיו מבקש מהבית דין, תתנו לי בבקשה תקציב מהכסף של היתומים, אני רוצה ללכת ולקנות בגדים חדשים לעבד הזה, וככה להציג אותו למחירה. אז אומרת המשנה, עבדים נמכרים בקסותן לשבח. מותר ללכת ולקנות בגדים מיוחדים לעבד, בשביל למכור אותם עם בגדים חדשים, שאם תלקח לו קסות ב-30 דינר, משובח מנה, כי הרי אם אתה תיקח לו בגדים בשווי של 30 דינר, דינרים, הוא ישביח ב-100 דינרים, במנה שלם, לכן זה משתלם, אז גובים את זה מנכסי היתומים גם. מקרה נוסף, אפשר לקרוא לזה טיפ שיווקי מספר 2. וכן, פרה, אם ממתינין אותה להתליז, משובחת היא. כשאתה תיקח פרה, שעל כמה שווה הפרה הזאת אם אני רוצה למכור אותה לשוחט, אז יגידו לך, עכשיו נאמר, היא שווה $1,000. אבל כשמגיע עונה שאנשים זקוקים להרבה מאוד בשר, המחיר של הפרה יעלה פלאים, כי אז אנשים ממש זקוקים לבשר הזה של הפרה. אז על זה, המחיר שלו יעלה. אז יש אנשים שיש להם את הזמן, והם אנשים סוחרים, לא מוכרים את הפרה עכשיו, מחכים לזמן היקר. אבל לגבי ההלכה, פרה, אם ממתינים אותה להתליז, משבחתי. בסדר, זה אין פה הלכה, זה כרגע עובדה, ההלכה תבוא בהמשך. וכן, מרגלית, כמה שווה יהלום? כך יהלום לאיזשהו כפר נידח שם באפריקה, אנשים שלא יודעים אפילו איך נראה זכוכית. תגיד, תשאל אותם, כמה אתה רוצה לקנות את היהלום הזה? לא ישלמו עליו שום דבר. אבל אם תיקח אותו לעיר הגדולה, שם למרכז הסחר העולמי, תמכור יהלום, אם הוא באמת יהלום נדיר וטוב וגדול, וישלמו עליו עון עתק. אז אדם נמצא פה. איזה מקום פה שעדיין לא משלם על היהלום הזה הכי יקר שיש. אז וכן מרגלית, אם מעלין אותה לקרח, לעיר הגדולה, משובחת היא. אז אם כן, יש לנו כאן שלושה מקרים, שאם אנחנו לוקחים את אותו מוצר, את אותו פריט, ואנחנו משדרגים אותו, ממתינים איתו לזמן אחר, לוקחים אותו למקום אחר, המחיר שלו עולה. המשנה מסכמת את שלושת הפריטים האלה ואומרת, ברגע שיש פה אדם שנדר נדר של ערכין, שעכשיו צריך לגבות ממנו, קודם כל להעריך אותו, כמה הוא שווה. כי הרי מה קורה? בן אדם הלך ונדר נדרי ערכין. אם יש לו כסף, מצוין שישלם. אבל אם אין לו כסף, הוא לא בדק לפני כן, יש לו כסף, אין לו כסף, הלך, נדר. עכשיו באים לבדוק, אין כסף. אומרת התורה, שולחים עכשיו כהן, הוא מעריך כמה כסף יש לאותו אדם, ולפי זה מחליטים כמה הוא צריך לשלם את הנדרי ערכין שהוא נדר. עכשיו, כמה הוא באמת שווה? אם מח הוא מערכך, אם הוא מדי עני בשביל הערך נדרי ערכין שהוא נדר בשבילך, מה עושים עכשיו? הולכים, בודקים כמה כסף יש לו. יש לו מרגלית. עכשיו, השאלה אם המרגלית הזאת כמה היא שווה. אז פה במקום הזה, היא לא שווה הרבה. תיקח את זה לקרח, היא תהיה שווה יקר. אז הוא לא נקרא מח. מכיוון שפה זה לא שווה יקר, הוא כן נקרא מח. אותו דבר בשני המקרים האחרים. עבד, בלי בגדים מדי יקרים. כרגע אין לו בגדים יקרים. אז בודקים כמה הוא שווה עם הבגדים שיש עליו, ולפי זה מחליטים שבן אדם הזה נקרא מח, אם אין לו את הסכום. אותו דבר, במקרה האמצעי שדיברנו עליו, לגבי פרה, לא מחכים לזמן של ההתליז, אלא אם הם מוכרים אותה עכשיו כמה הייתה שווה, ולפי זה מחליטים כמה כסף יש לאותו בן אדם. ועל זה מסכם את המשנה, אין להקדש אלא מקומו, ואם זה מקום שלא מוכרים ביוקר, אז זה נקרא שבן אדם הזה אין לו הרבה כסף, ושעתו, ואם בשעה הזאת אי אפשר למכור ביוקר, ואפילו שבשעה אחרת אי אפשר כן למכור את זה ביוקר, בודקים לפי השעה הזאת. אומרת הגמרא מקור לזה, תנו רבנן הפסוק אומר, ונתן את הערכך ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? דווקא איך שזה שווה באותו יום. לומדים מזה חז"ל הקדושים, שלא ישהה מרגלית לקלים. מה זה לא ישהה מרגלית לקלים? בארבעה מילים, הברייתא בעצם אומרת את כל הדוגמאות שהבאנו. קלים הכוונה עניים. יש לו מרגלית. עכשיו איפה שהוא נמצא? בזמן שהוא נמצא? זה לא הרבה כסף. אז הוא עדיין נקרא מח מערכך. אבל אם אנחנו נשהה את המרגלית הזאת לאותו קלים, לאותם עניים, אז יהיה שווה יותר כסף. אל תשהה את המרגלית הזאת לעניים האלה, לקלים. גם אל תיקח את זה למקום אחר, אלא כמו שפה, בזמן הזה, ככה זה שווה. ככה אנחנו מחשיבים את אותה מרגלית, ככה אנחנו מחשיבים את אותה פרה, ככה אנחנו מחשיבים גם את אותו עבד. הפסוק ממשיך קודש להשם. הדגש פה זה להשם. כשאני מקדיש משהו, אומרת הברייתא, סתם הקדשות, לא פירטתי למה אני מקדיש, לקורבן, לכהנים, לא אמרתי. אז סתם הקדשות לבדק הבית, זה הולך לגזבר של בדק הבית, לתחזוקה שוטפת של בית המקדש, הדרן הלך, שעה טובה, פרק שישי, פרק שום היתומים, ובאיזשהו מקום אפשר גם להגדיר ולומר שסיימנו את כל ענייני ערכין. מכאן ולאבא אנחנו עוברים לנושא אחר, עדיין אנחנו לא עוזבים את הלשכה הקדושה של בדק הבית, של בית המקדש, עדיין מנסים להכניס כמה שיותר כסף לבית המקדש, להחזקה של בית המקדש, אבל באמצעות, איך שזה נקרא, נדלן, נכסי דלא עיני די. מכאן ולאבא אנחנו עוזבים את הנושא שקשור לפריטים, מוצרים, כסף, דברים כאלה, עוברים לעניין של קרקעות, אדם שמקדיש שדה, אדם שמקדיש בית, דרך אגב גם אדם שמוכר שדה, מוכר בית, כל מיני הלכות מאוד מרתקות, איך שזה היה נוהג ואיך שאנחנו בעזרת השם מקווים שימשיך לנהוג כשהיובל יהיה נוהג בעתיד הקרוב, בתקווה שככה, עם הגאולה השלמה במהרה בימינו, שיש הלכות ממש בעריכות גדולה שהפסוקים מעריכים עליהם, איך נוהגים עם שדה שאדם מקדיש, איך נוהגים עם שדה שאדם מחר, איך נוהגים עם בית שאדם מקדיש, בית שאדם מחר, זה בעיר המוקפת חומה וכדומה. אנחנו כרגע לא נתפוס את כל, את כל הדברים, כי בסוף תפסת מרובה לא תפסת. נתמקד רק במה שהפרק הבא והפרק של אחריו עוסקים, שהפרקים האלה עוסקים אדם שמקדיש שדה אחוזה. אדם שמקדיש שדה אחוזה לבדק הבית. אז כמו שכבר דיברנו בשיעורים הקודמים, שדה אחוזה, הכוונה אדם שיש לו שדה, הוא נמצא כרגע בשדה שהוא קיבל אותה בירושה מאבותיו ואבות אבותיו שנכנסו לארץ ישראל עם יהושע בן נון, פילי פלאים, שדה שהוא נמצא בה. הלך והקדיש את השדה הזאת לבדק הבית. מה ההלכה שלה? זה בעיקרון הנקודה שצריך להתמקד בה, מקדיש שדה לבדק הבית. אז ההלכה בקצרה, הלכות בקצרה הם כאלה. אדם שמקדיש את השדה לבדק הבית, משולב פה העניין של יובל, כמו שאנחנו יודעים, בזמן שכל 12 שבטי ישראל שרויים על ארץ ישראל, נמצאים בארץ ישראל, נוהג דין יובל. זאת אומרת, כמו שאנחנו, יש לנו שנת שמיטה, כל 7 שנים יש שנה של שמיטה, מגוון דברים, מה שכולנו מכירים זה שהארץ אסור לחרוש בה, באדמה, שמיטת כספים, וכדומה. אחרי 7 שמיטות מגיע שנת יובל, אחרי 49 שנים, מגיע שנת ה-50, שנת היובל, ובשנת יובל, בנוסף לזה שזה כמו שמיטה, זה ממש כמו שמיטה, יש הלכות נוספות. בין ההלכות זה שקרקעות חוזרות לבעליהם. כשיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל וחילק אותה לפי שבטים, התוכנית הייתה שהיא תישאר באותה חלוקה על השבטים, ולכן אדם שנצרך למכור חלילה מנכסיו, מגיע שנת יובל, כל השדות חוזרות לבעליהם. זה הרעיון באופן כללי של שדות חוזרות בשנת יובל. עכשיו, ברגע שאדם הלך והקדיש שדה אחוזה לבדק הבית, יש לו את האפשרות ללכת ולבדות את השדה הזאת עד שנת יובל. לא פדה עד שנת יובל, אחרים לא פדו את השדה הזאת עד שנת יובל, מה קורה עם השדה? הולכת לכהנים. כהנים שעובדים באותו שבוע בבית המקדש, זה הרי הולך לפי משמר, משמרת, לפי משמרות, הכהן של אותו משמר שעבד בזמן שהשדות חוזרות או הולכות לכהנים, אותו משמר מתחלק בכל השדות האלה, הופכים להיות בעלי נכסים באותו שבוע, אפשר לקרוא לזה עשירים ביום אחד. זה מה שקורה אם האדם לא הלך ופדת השדה עד שנת היובל. זה בקצרה העניין של מקדיש שדה אחוזה. עכשיו, שאדם כן רוצה לבדות את השדה, יש פה דבר מאוד מרתק שלא שייך בשום מקום אחר. התורה קובעת קצבה מוגדרת לשדה. זה לא הולך כמה שדה שווה. יכול להיות שדה במקום הכי יוקרתי שרק יכול להיות, מקום שמניב ממש תבועה משובחת. המחיר שלו מאוד מאוד יקר, אבל לגבי לפדות שדה אחוזה, המחיר יהיה אותו דבר כמו השדה הכי אדמת ראשים, סלעים. מקום שכמעט אי אפשר לזרוע בו, אפשר לזרוע, אבל ממש בקושי, המחיר אותו מחיר. מה המחיר? אומרת התורה, זה תלוי בגודל של השדה. שדה שאפשר לזרוע בה, לא שהיא מצמיחה, שאפשר לזרוע בה, חומר שעורים, חומר זה מידה שנקראת קור, מי שיותר מכיר בשעה זה 30 שעה, 30 שעה של שעורים, אם אפשר לזרוע באותה שדה, זה גודל של שדה, שזה יוצא 75 עמות מרובעות, אנחנו מכירים יותר בדונמים, זה באזור ה-20 דונם. עד מדויק זה בין 17.2 דונם לבין 26.6 דונם. לפי השיעורים בין הפוסקים, כמה זה כל אמה. זה הגודל של השדה. פודים את השדה הזאת בכמה כסף? ב-50 סלעים. זה הקצבה שהתורה קבעה. זה למעשה דיני שדה אחוזה שנוגעים לענייננו בתחילה של הפרק, ובזה בעזרת השם אנחנו נכנסים לפרק השביעי בשעה טובה. אומרת המשנה, אין מקדישין, הכוונה שדה אחוזה, לפני היובל פחות משתי שנים. אדם שרוצה להקדיש שדה צריך לחשבן, רגע, עוד כמה זמן היובל? עוד פחות משנתיים? טוב, אי אפשר להקדיש עכשיו את השדה. כך אומרת המשנה. למה? הפסוק אומר שצריך לחשב על פי השנים הנותרות. הלשון השנים לא כל כך משנה כרגע מה המשמעות של הפסוק, אבל כתוב השנים לשון רבים, מיעוט רבים שניים, זאת אומרת צריך שיהיה לפחות שנתיים עד היובל מאז שבן אדם הקדיש את השדה. אבל ברגע שבן אדם אין לו שנתיים מעכשיו עד היובל, השדה שלו לא תהיה מוקדשת לפי איך שהמשנה כאן פוסקת. עוד דבר אומרת המשנה, שאת הביור של זה אנחנו נבהר בעזרת השם בגמרא, ולא גואלין אחר היובל פחות משנה אחת, אי אפשר לגאול אחרי שנת יובל פחות משנה אחת, הגמרא תבהר מה הכוונה. עכשיו, כמו שאמרנו, שהרי כשאדם רוצה לפדות שדה אחוזה, בכמה כסף הוא פודה את זה? אז אם זה שדה שהיא בגודל של חומר שעורים, בית זרע חומר שעורים, דהיינו אזור ה-20 דונם, אז אנחנו פשוט מאוד פודים את זה ב-50 סלעים, אבל זה דווקא בן אדם שפודה בתחילת ה-50 שנה. ישר בהתחלה, שעכשיו יש 50 שנה לפנינו לחרוש בשדה. אבל אם האדם פודד השדה באמצע שנות יובל, בשנה 25, 32, לא משנה, בשנה אחת באמצע שנות היובל, אז הוא פודד זה, הוא צריך כל הזמן לגרוע מהמחיר הסופי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה כרגע, לדוגמה, הכי קל, שנתיים לפני היובל, אז על כל שנה זה סלע ופונדיון. פונדיון זה 48 פונדיונות, זה יוצא סלע. אז על כל שנה זה סלע ופונדיון. אז למעשה זה יוצא ששנתיים זה שני סלעים ושני פונדיונים, ששלוש שנים שלושה סלעים ושלושה פונדיונים, ככה מחשבים כל פעם כמה נשאר עד היובל ולפי זה מחסירים. זאת אומרת, אתה צריך לשלם כמה שיותר שנים יש עד היובל, כך צריך לשלם פחות, וכמה שיותר סמוך ליובל משלמים, זאת אומרת הפוך, כמה שנשאר יותר זמן עד היובל משלמים יותר, כמה שנשאר פחות שנים עד היובל משלמים פחות. סברה בזה היא מאוד פשוטה, ועל ידי זה אפשר יותר בקלות להגדיר את ההבדל. ההבדל הוא מאוד פשוט, השאלה כמה זמן השדה הייתה אמורה להיות ביובל, ועד כמה זמן השדה עכשיו יצלחה עד ליובל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקחת את השדה 20 שנה לפני היובל, אז על 20 שנה האלה צריך לשלם יותר, אבל אם אתה לוקח את השנתיים לפני היובל, על השנתיים משלמים פחות. אין מחשבין חודשין להקדש. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים שעל כל שנה, אנחנו בעצם מחשבים סלע ופונדיון. כן, אם זה למשל שנתיים, זה שני סלעים ושני פונדיונים. שלוש שנים, ככה, שלוש סלעים ושלוש פונדיונים. עכשיו, אם יש לי שנתיים וחצי, אז אני אעשה שניים וחצי סלעים ועוד שניים וחצי פונדיונים? אומרת המשנה, לא. זה דווקא זה שפודה לא יכול לחשב חודשים להקדש. אבל בשביל שהקדש ירוויחו, אז אפשר שההקדש יהיה מחשב חודשים. ההקדש יכול כן לחשב לפי חודשים. זאת אומרת, לדוגמה, מתי יכול להיות רווח להקדש אם הוא יחשב חודשים? הרי המציאות היא שאם אדם מקדיש שדה, והוא רוצה לפדות את השדה, אם הוא פודה את השדה, נאמר, שלוש שנים לפני היובל, אז הוא פודה את זה בשלוש סלעים ושלוש פונדיונים, כמו שאמרנו. עכשיו, יש הלכה מעניינת, שאם בן אדם פודה את השדה בתוך שנתיים לפני היובל, אז הוא צריך לשלם על זה את כל המחיר, 50 סלעים לזרע חומר שעורים, בית זרע חומר שעורים. עכשיו, הקדש, מגיע בן אדם, הוא רוצה לפדות את השדה שנה וחצי לפני היובל. עכשיו, יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהוא יפדה את זה, כי אני לא מחשב חודשים לשנים, זאת אומרת, שעכשיו זה כמו תחילת השנה, אתה תשלם על כל השנה, אנחנו לא מקזזים לך זה שעכשיו זה אמצע השנה. אז יוצא שהוא עכשיו משלם על שנתיים שלמות, כמו שהוא פודה את זה בתחילת השנה. אז כמה הוא ישלם להקדש? שני סלעים ושני פונדיונים, בסדר? אבל אם אנחנו כן נחשב חודשים, זאת אומרת שאנחנו כן מקזזים את החצי שנה שעברה עלינו לטובה, עכשיו אנחנו שנה וחצי לפני יובל ולא שנתיים לפני היובל, ואנחנו מחשבים את זה כמו שנה וחצי ולא כמו שנתיים. זאת אומרת שהוא פודה את השדה, פודה את השדה בתוך השנתיים לפני היובל, אז הוא משלם סכום מלא, הקדש יקבל 50 סלעים. אז אומרת המשנה, פה הקדש מחשב חודשים. זה נחשב כמו שהבן אדם לא פודה תחילת השנתיים, למה? כי לא מחשבים חודשים לשנים. לא, כן מחשבים חודשים לשנים, וזה נחשב כמו שהוא פודה את זה בתוך שנה וחצי ליובל, והוא צריך לשלם את מלוא הסכום. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאין מקדישים לפני היובל פחות משתי שנים. אדם לא יכול להקדיש שדה אחוזה לפני היובל, פחות משנתיים לפני היובל, ואדם לא יכול להקדיש שדה אחוזה. שואלת הגמרא, יש לי סתירה מברייתא, ורמין הוא, מקדישין בין לפני היובל. אני יכול להקדיש שדה שנה לפני יובל. זה לא שנתיים לפני יובל, זה שנה לפני יובל. אפשר להקדיש שדה. בין לאחר היובל, אני יכול להקדיש מיד שנה אחרי יובל, להקדיש שדה. בשנת היובל עצמה לא יקדיש. רק בשנת יובל ממש אי אפשר להקדיש. ואם הקדיש אינה קדושה. אדם שהלך והקדיש את השדה בשנת יובל, זה לא נקדש, זה כאילו שלא עשה כלום. אז אם כן קשה, משנה אומרת שאי אפשר להקדיש פחות משתי שנים לפני היובל. וכאן הברייתא אומרת שאפשר כן. מתרצת הגמרא, רב ושמואל דאמרי תרוויו, אין מקדישין להיגאל בגירוע פחות משתי שנים. זאת אומרת, כמו שהסברנו בסוף המשנה, שאם האדם הולך ופודה שדה תוך שנתיים לפני היובל, זאת אומרת, אם האדם לדוגמה מקדיש, אבל לא פודה, נתחיל קודם מזה שהוא מקדיש, לפני שהוא פודה צריך בכלל להיות מוקדש. אדם מקדיש שדה שנתיים לפני היובל, עכשיו הוא רוצה לפדות את זה. אז כל, מתי שהוא יפדה את השדה, זה בעצם יהיה שנתיים לפני היובל גם כן, בתוך שנתיים לפני היובל. כמה הוא יצטרך לשלם? את מלוא הסכום. אז לכן אומרת המשנה, לא כדאי לך. אל תקדיש שדה לפני היובל פחות משני שנים. למה? כי אז כשאתה תרצה לפדות את זה, תצטרך לשלם את מלוא הסכום, 50 סלעים. וזה מה שהמשנה אומרת. שאי אפשר להקדיש בשביל שזה יגאל בגירוע. בשביל שנפדה את זה אחר כך, עם זה שאנחנו מגרעים ומחסירים מהכסף לפי השנים שעברו. אנחנו לא נקזז מהסכום, אלא אנחנו נדרוש ממנו את מלוא הסכום. לכן אומרת המשנה, אני רוצה לתת לך עצה טובה. וכיוון דאין מקדישין לגירוע פחות משתי שנים, וכיוון שאתה לא תוכל לפדות את השדה מההקדש בקיזוז של מלוא הסכום, אם אתה מקדיש את זה פחות משני שנים לפני היובל, לכן אני נותנת לך עצה טובה. יהיה אדם חס על נכסיו, תחוס על נכסיך, ואל יקדיש פחות משתי שנים. אל תקדיש את השדה שלך פחות משתי שנים לפני היובל, כי כשאתה תרצה לפדות את זה אחר כך, לא תוכל לקזז את הסכום, אלא תצטרך לשלם את מלוא הסכום. אז מה שהמשנה פותחת ואומרת, אין מקדישין לפני היובל פחות משתי שנים, זה עצה. לא כדאי לך להקדיש את השדה שלך פחות משתי שנים לפני היובל. אומרת הגמרא איתמר, המקדיש שדהו בשנת היובל עצמה. אדם שמקדיש את השדה שלו בשנת יובל. בשנת יובל, שזה הזמן שזה בכלל אמור לעבור לכהנים השדה. הוא מקדיש את זה בדיוק בשנה הזאת בשנת יובל. ההלכה הזאת נאמרת אותו דבר. גם לגבי אדם שמוכר את השדה שלו למישהו אחר בשנת יובל. בשנת יובל זה הרי אמור לחזור למוכר. אדם הלך ומכר את השדה בשנת יובל. אז אנחנו עכשיו נלך עם שני קווים מקבילים, גם אדם שמקדיש שדה בשנת יובל, וגם אדם שמוכר שדה בשנת יובל. ושניהם הדעות הם אותם דעות. רב אמר, קדושה ונותן 50. זאת אומרת, במקרה שאדם מקדיש את השדה בשנת יובל, השדה שלו באמת קדושה לבדק הבית, ואם הוא רוצה לפדות את זה, הוא צריך לתת 50 סלעים לבדק הבית, וככה הוא פודה את השדה שלו. ואם אדם הלך ומכר את השדה שלו בשנת 50, אם עדיין המלאך ומכר את השדה שלו בשנת 50, הוא פשוט מאוד המכירה שלו חלה. רגע, אבל המוכר אומר לקונה, אתה יודע שעכשיו זה שנת יובל. אומר לא נכון. הוא אומר, אתה יודע שבשנת יובל כל השדות חוזרות לבעליהם? אומר לא נכון, נו, אז תחזיר את השדה. הוא אומר, אבל עכשיו קניתי את זה. מה זאת אומרת עכשיו קנית את זה, אבל עכשיו אתה גם צריך להחזיר את זה. וזה נכון, אדם צריך שיהיה לו חוש מסחרי מפותח, לא ללכת ולקנות שדות בשנת יובל. הוא קנה פה בעצם סק מלא רוח, כי הוא צריך באמת להחזיר את השדה, והוא גם צריך לשלם את מלוא הסכום. סתם ככה, יש פה איזושהי נקודה שאנחנו כבר יודעים, שלמדנו קודם בברייתא, שאי אפשר להקדיש שדה, בשנת היובל עצמה לא יקדיש. זו השורה הראשונה של הגמרא בסוף השורה, ובשנת היובל עצמה לא יקדיש. זאת אומרת, אי אפשר להקדיש שדה בשנת יובל. אז איך פה רב אומר שאפשר כן להקדיש? הגמרא תתייחס לזה בהמשך. ובכן, זה דעתו של רב. ושמואל אמר, אינה קדושה כל עיקר. זאת אומרת, אדם הקדיש בשנת יובל, זה דברים בטלים. אין שום, הוא לא נהיה מוקדש לבדק הבית. אותו דבר גם אדם שמכר שדה בשנת יובל, השדה שלו לא נמכרה והקונה לא יצטרך לשלם כלום. שואלת הגמרא מתקיף לרב יוסף. בישלמה לעניין מחירה דפליג שמואל עלי דרב, זה ששמואל חולק על רב לגבי אדם שמכר את השדה שלו בשנת יובל, סובר שמואל שהמחירה לא תופסת, אני מבין. למה? יקלה ממר קל וחומר, אני לא מבין. אדם הלך ומכר שדה לפני 8 שנים. מגיע שנת יובל, השדה חוזרת לבעליה. אז אדם מכר בשנת יובל, לא כל שכן שזה יחזור לבעליו. ומה מכורה כבר יוצא עכשיו? שאינה מכורה, אינו דין שלא תמכר, אז אני מבין. אלא הכה, אדם שמקדיש שדה בשנת יובל, מהיקה למימר קל וחומר, כאן אפשר לתפוס כזה מן קל וחומר. ואתנן, אם אדם הלך והקדיש שדה לפני שנת יובל והוא לא פדע אותה, בשנת יובל זה לא חוזר לבעלים, מתחלק לכהנים. אז אם כן, בשנת יובל זה לא חוזר לבעלים, אלא, כרגע לא ניגע בזה שזה מתחלק לכהנים, אלא זה נשאר ברשות ההקדש, זה לא חוזר לבעלים, זה הנקודה שלנו כרגע. אז אם כן, אדם גם יכול להקדיש בשנת יובל עצמה. והתנן, אדם שהקדיש שדה אחוזה, הגיע היובל ולא נגאלה. אם הגיע שנת יובל ואדם לא פדה את השדה, כהנים, משמר ש... שעובדים במשמר ש... שעובדים עכשיו בשנת יובל, נכנסים לתוכה ונותנים דמיה. הם נכנסים, לוקחים את השדה, זה מתחלק בין כל הכהנים שעובדים באותו משמר שנכנס יובל, והם אבל צריכים לפדות את השדה מההקדש. דברי רבי יהודה, אז אם כן, מה רואים מכאן? שהשדה שהקדישו אותה לפני שנת יובל, כשמגיע שנת יובל היא עדיין קדושה, אז למה אם אדם מקדיש בשנת יובל זה לא נהיה קדוש? עונה הגמרא, שמואל כרבי שמעון סבירה לידי אמר, נכנסים ולא נותנים. שמואל סובר כמו דעתו של רבי שמעון, שסובר שהכהנים לא צריכים לפדות את השדה הזאת כי היא לא קדושה בכלל. למה? כי בשנת יובל היא יוצאת מקדושתה. אז לכן גם אם אדם מקדיש שדה בשנת יובל, לא נתפס קדושה בשדה. היא לא נהיית מוקדשת. כי לפי דעתו של רבי שמעון, הכהנים הולכים ולוקחים את השדה, הם לא צריכים אבל לפדות את זה מיד ההקדש. ורב סבר, רב סובר שזה לא נקרא שזה יוצא מההקדש. למה? סוף סוף לבעלים מכהדרה, וכי זה מגיע לבעלים מהשדה בשנת יובל, זה לא מגיע לבעלים, אלא זה הולך לכהנים. לכהנים הוא דנפקה, וכהנים משולחן גבוה כזכו, כהנים זוכים משולחן של ההקדש. זה שהכהנים מקבלים את השדה, זה לא אומר שהשדה יוצאת מרשות ההקדש בשנת יובל. מה פתאום? בשנת יובל השדה נשארת ברשות הקדש, ולכן אם אתה מקדיש בשנת יובל, זה ודאי יהיה קדוש גם לפי רב. זאת אומרת, רק לפי דעת רב. אבל אם כן, למה זה הולך לכהנים והם לא צריכים לשלם פדיון? התשובה היא, כי הם קיבלו את זה במתנה מההקדש. מה אתה צריך לבדות? ההקדש נתן לך את זה במתנה, לכן אתה יכול לקבל את זה. מה איתם הדרב? למה רב סובר שאדם הולך ומקדיש שדה בשנת יובל, השדה שלו באמת תופס בה הקדש? אמר קרא, פסוק אומר, ואם משנת היובל יקדיש שדהו. אם משנת היובל אדם יכול להקדיש את שדהו. ובשנת יובל עצמה לומד רב שאפשר גם להקדיש, ושנת היובל בכלל. ושמואל, הוא סובר שזה לא ככה. מי כתיב ואם בשנת היובל? כתוב כאן משנת היובל, זאת אומרת משנה אחרי יובל, אבל בשנת יובל אי אפשר להקדיש. משנת יובל כתיב, משנה שאחר היובל. שאלת הגמרא, בשלמה לרב, זה מובן, היינו דכתיב אם משנת היובל ואם אחר היובל. פסוק אחד מדבר, אדם שמקדיש ופודה את השדה משנת היובל, דהיינו לפי רב שנת היובל עצמה גם כן, ועל זה כתוב שאם הוא בא לפדות את השדה, הוא נותן 50 סלעים. זה מסתדר טוב, למה? כי עכשיו עוד יש לו 50 שנה, צריך לפדות את זה ב-50 סלעים. ואם אדם פודה אחר היובל, אז אומר הפסוק, תלוי כמה שנים נשאר עד היובל, וכל שנה שיורדת אתה מוריד גם כן מהסכום שאתה צריך לפדות. זה מובן, משנת היובל את מלוא הסכום, אחר היובל מקזזים כל שנה לפי כמה שנים שנשאר. אלא לשמואל, שהוא סובר שמשנת היובל הכוונה שנה אחרי שנת יובל. אז אם כן, מה אחר היובל? הרי גם משנת היובל זה אחר היובל, וגם אחר היובל זה אחר היובל. משנת היובל הכוונה אחרי היובל. אחר היובל זה גם אחר היובל. אז למה הפסוק מדבר על שני מקרים שונים? אומרת הגמרא, מה אחר היובל? אחר היובל. זאת אומרת, שנה שנייה לשנת יובל. אם אדם פודה את השדה שלו שנה ראשונה אחרי היובל, זאת אומרת שנה ראשונה ליובל הבא, אז הוא פודה את השדה ב-50 סלעים שלמים. אבל אם הוא בא לפדות משנה שנייה אחרי היובל, אז מתחילים כבר לקזז לו סלע ופונדיון על כל שנה. שואלת הגמרא קושיא מברייתא מיטיבי, מקדישין בין שנה לפני היובל, בין שנה לאחר היובל, ובשנת היובל עצמה לא יקדיש. בשנת יובל אי אפשר להקדיש. ואם יקדיש, אינה קדושה, ורב מה סבר? שאפשר כן להקדיש. נו, אז קשה על רב. אומרת הגמרא, אמר לך רב, באמת אדם יכול כן להקדיש בשנת יובל. מה שכתוב שאם אדם מקדיש, אינה קדושה, אינה קדושה בגירוה. זאת אומרת, לא מחסרים שום דבר. כי אם אדם הלך והקדיש בשנת יובל, יש כאן עכשיו 50 שנה לפניו, של עד היובל הבא, אז אין פה שום דבר לגרע, אז צריך לשלם את מלוא הסכום. אבל קדושה, ונותנים 50. אומרת הגמרא, מה אמרת? שבשנת יובל לא מחסרים שום דבר מ-50 סלעים, צריך לשלם את מלוא הסכום. מכלל, די, אם אדם הקדיש לפני היובל, קדושה, לגאל בגירוה. ואם אדם מקדיש שנה וחצי לפני היובל, שנה לפני היובל, מה, אנחנו אומרים שצריך להחסיר מהסכום? והרב ושמואל דאמרי תרוויו, אין מקדישים לגאל בגירוה פחות משתי שנים. הרי אמרנו ששנתיים לפני יובל, אם אדם פודה את השדה, הוא משלם את מלוא הסכום. זאת אומרת שגם אחרי שנת יובל לא פודה, אפשר לפדות במלוא הסכום ולא בגירוה. אלא מה רואים מכאן? שקודם היובל אפשר כן לפדות ב-50 סלעים. ומה שהברייתא אומרת, אין מקדישים בשנת יובל, הכוונה לא מקדישים בכלל. ורב סובר שאפשר כן להקדיש בשנת יובל, אז קשה על רב. אומרת הגמרא, אמר לך רב, מה שכתוב כאן, שביובל אי אפשר להקדיש, ומשנת יובל הכוונה משנת היובל, מכאן ולהבא, המם פה בעצם משמשת מעכשיו, מכאן ולהבא, אתה יודע מי זה הולך? המני רבנן היא, זה לפי דעת רבנן, הם באמת סוברים שמשנת היובל הכוונה לא כולל שנת יובל עצמה, וענה, דאמרי כרבי, אני הולך כמו דעתו של רבי שסובר שמשנת היובל כולל את השנה הזאת גם כן, דאמר, רבי לוקח אותנו לפסח, לחג החירות שלנו, שם כתוב הפסוק אומר לגבי איסור חמץ בפסח, אומר הפסוק שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם, צריך לאכול מצות, צריך להשביט, להוציא מהבית את השעור, את החמץ, כי כל אוכל חמץ בפסח ונחרטה הנפש האם מישראל, לא פחות, איסור קרת, חיוב קרת, עונש קרת. באיזה זמן? מיום הראשון עד יום השביעי. מיום הראשון? רגע, ביום הראשון עצמו לא? לפי דעת רבנן, ביום הראשון לא. אבל אני הולך כמו רבי שאומר, ראשון וראשון בכלל. עד יום השביעי. רגע, ואם אדם אוכל חמץ ביום השביעי של פסח, הוא לא חייב קרת. שביעי ושביעי בכלל. האחן נעמי, כאן גורסים משנת. משנת היובל יקדיש שדהו, ושנת היובל בכלל, אפשר כן להקדיש שדה בשנת היובל. ואתה גמרא, אז אתה סובר כמו דעת רבי, הבנתי. ורבי סובר שמשנת זה כולל את השנה הזאת. אי כרבי, אדם שמקדיש שדה בשנת יובל, השדה כן קדושה להקדש. פונדיון מה יבידתי, עכשיו אני לא מבין בכלל. למה כשאדם הולך ופודה את השדה באמצע היובל, באמצע שנות יובל, בשנה ה-30, בשנה ה-40 של שנות יובל, אז על כל שנה, כמה שיותר קרוב ליובל, יורד לו סלע ופונדיון. למה הפונדיון הזה נכנס פה לתמונה? יש לי 50 שנה, יש לי 50 סלעים. כל שנה ירד סלע. למה סלע ופונדיון? פונדיון מה יבידתי? הרי יש פה 50 שנה, 50 סלעים, תן כל שנה סלע ונגמר הסיפור, וכי תה מלט לי, ואם תאמר, נכון, באמת, הוא לא סובר שצריך להוסיף פונדיון. כן, למה אנחנו מוסיפים פונדיון? כי בעצם יש לנו פה 50 סלעים ל-49 שנים, 49 שנים, אז אנחנו בעצם לוקחים 49 סלעים ועוד סלע אחד, מחלקים אותו. 48 סלעים, פונדיונים זה סלע, אז נותנים כל פעם סלע ופונדיון. אלא לפי דעתו של רבי, מה צריך פונדיון? וכי תהם מלט לי, ואם תאמר שרבי סובר שבאמת לא צריך לתת פונדיון. והתנן, זה הכוונה ברייטה, הקדיש 2 ו-3 שנים לפני היובל. זה דבר דווקא מאוד מאוד נוח. אדם שנתיים, שלוש לפני היובל, הולך ופודד את השדה שלו. הוא מקדיש את השדה שלו 2 ו-3 לפני היובל, ואז הוא פודד. רבי אומר, אומר אני, דעתו של רבי, נותן סלע ופונדיון לשנה. נו, אז מה אתה רואה שלפי רבי כן נותנים פונדיון? יש לי שאלה, למה פונדיון? 50 שנה, 50 סלעים. איפה נכנס פה הסלע שאנחנו מחלקים אותו לפונדיונות שצריך על כל שנה לתת סלע ופונדיון? עונה הגמרא, רבי, כרבי יהודה סביר עלי. באמת, שנת יובל גם אפשר להקדיש. שנת יובל אפשר לפדות. אז אתה שואל, מה זה הפונדיון הנוסף? רבי כרבי יהודה סביר על ידי אמר, שנת 50 עולה לכאן ולכאן. לפי דעתו של רבי יהודה, אנחנו לא מונים 50 שנה ועוד 50 שנה ועוד 50 שנה בשביל יובלות, אלא מונים 49 שנים ועוד 49 שנים, ובעצם שנת יובל זה השנה 49. זאת אומרת, זה השנה ה-50, אבל השנת ה-50 היא כבר השנה הראשונה של היובל הבא. שנת ה-50 היא כבר השנה הראשונה של היובל הבא. אז אם כן, יש לנו בסך הכל אפשרות לפדות, 49 שנים. אין לנו 50 שנה. אנחנו מתחילים, בוא נאמר, שנת ה-50 זה כבר שנה ראשונה של היובל הבא. אז בוא נאמר שאדם עכשיו יש לו 49 שנים עד היובל הבא. נו, אז הוא פודה, 50 סלעים יש לו, אבל יש לו רק 49 שנים. אז מה עם הסלע ה-50? חלק את זה לפונדיונים. אומרת הגמרא לשמואל, שסובר שרבי מודה לגבי אדם שמקדיש שדה אחוזיה בשנת יובל, שמה שכתוב משנת היובל, זה לא כולל את שנת יובל עצמה, אלא רק שנה אחר כך, אחרי שנת יובל, אז אם כן, לי מרבי כרבנן סביר עלי, אנחנו צריכים לומר שרבי סובר כמו דעת רבנן, שלפי דעת רבנן, שנת יובל היא שנת ה-50, ושנה אחרי שנת ה-50 מתחילים מניין יובל חדש, ויוצא שיש לנו בעצם כל יובל 50 שנה, יובל אחד 50 שנה, יובל הבא זה עוד 50 שנה, אנחנו לא אומרים ששנת יובל זה כבר שנה ראשונה שמתחילים למנות את היובל הבא. ואז יוצא שיש לנו 49 שנים, שנת 50 היא שנת יובל והיא גם שנה ראשונה ל-49 הבאים. כך צריך להגיד שרבי סובר כמו רבנן. למה? דהי כרבי יהודה, אם נאמר שרבי סובר כמו דעת רבי יהודה, ששנת ה-50 שנת היובל היא גם שנה ראשונה ליובל הבא, ויש בעצם רק 49 שנים, כל סדרה של שנת יובל. אז סלע ושתי פונדיונות מבעלי. אז אם כן, צריך לומר שעל כל שנה שאנחנו רוצים להאריך פחות את את הגריעות של פדיון שדה אחוזה, צריך לתת סלע ושתי פונדיונות. למה? מאוד פשוט. הרי כשאנחנו באים לפדות את השדה, לדוגמה, שנה, שנתיים, שלוש שנים לפני שנת יובל. אז על כל שנה אנחנו מחשבים סלע ופונדיון. למה ופונדיון? כי יש לנו 50 סלעים ל-49 שנים. אם אנחנו אומרים שבשנת יובל אי אפשר להקדיש ואי אפשר לפדות, אז יש לנו 49 שנים. ויש לנו 50 סלעים, אז מה עם הסלע ה-50? 49 סלעים זה כנגד 49 שנים. הסלע ה-50 אנחנו מחלקים אותו ל-48 פונדיונים, ונותנים פונדיון וסלע על כל שנה. בסדר? אבל אם אתה אומר שמתחילים למנות רק מאחרי יובל, ויובל יש 49 שנים, כולל שנת יובל עצמה. אז אם אני אומר שאי אפשר להקדיש בשנת יובל עצמה, נשאר רק 48 שנים. אז יש לי 50 סלעים, אני צריך להוריד שני סלעים, בגלל שיש רק 49 שנים בסדרה של יובל, ועוד שנה אחת יורד בגלל שזה יובל בעצמו, ואי אפשר לפדות ואי אפשר להקדיש בשנת יובל. יש רק 48 שנים, 50 סלעים, אז יורד שני סלעים. מחלקים כל אחד משני הסלעים האלה ל-48 פונדיונים, אז כל שנה זה סלע ושני פונדיונים, שתי פונדיונים. אומרת הגמרא, אלא מה חייבים להגיד? על כורכך לשמואל, רבי כרבנן סביר עלי. באמת חייבים להגיד שלפי שמואל, רבי סובר כמו דעת רבנן שיש 50 שנה סדרה של יובל. אומרת הגמרא, תשמע, בוא תראה מהמשנה שלנו, המשנה אומרת את ההלכה הבאה שהבטחנו שבגמרא היא תתבהר. המשנה אומרת, ולא גואלים, שדה אחוזה אי אפשר לפדות, אחר היובל פחות משנה. מה זאת אומרת? בשלמה לשמואל, אני מבין, לא גואלים לאחר יובל פחות משנה. זאת אומרת, אחרי שנכנס שנת יובל, צריך לחכות שנה שלמה במשך שנת יובל, שאז אי אפשר לפדות את השדה, בשנת יובל אי אפשר לפדות את השדה, לכן אי אפשר לפדות אם לא עבר עדיין שנה מכניסת שנת יובל. אלא לרב שאפשר כן להקדיש שדה בשנת יובל. מה היא אחר יובל שנה? מה זאת אומרת שלא מקדישים אחר יובל שנה? עונה הגמרא, זה הלכה אחרת לגמרי. מסברת אחר יובל ממש שאי אפשר לפדות בשנת יובל? מה היא אחר יובל? מדובר פה לגבי משהו אחר. שאנחנו לא יכולים באמצע השנה להגיד, רגע, כמה חודשים עבר מתחילת השנה? 4 חודשים, טוב, אז על כל שנה זה סלע ופונדיון, בוא נחשב כמה זה יוצא, פחות 4 חודשים? לא. זה אנחנו לא עושים. אנחנו לא, מה היא אחר יובל? הכוונה, אין גואלים באמצע יובל. לא מחשבים את החודשים של אמצע שנה בשנת יובל, בשנים של שנות יובל. מה פירוש? לכל כמה דלומלי עלי שנה, לא מגר עלי. זאת אומרת, עד שלא עובר שנה שלמה, אנחנו לא מחסירים לאדם שבא לבדות את השדה, את השנה הזאת. לדוגמה, אם אנחנו בעצם עכשיו שלוש שנים בדיוק לפני שנת יובל, אז הבן אדם ההוא פודה את השדה בשלוש סלעים ושלוש פונדיונים, כן? אבל אם כבר עבר שנתיים, אם אנחנו עכשיו שנתיים וחצי לפני שנת יובל, אנחנו לא מורידים את החצי שנה הזאת, אלא רק שנה שלמה אנחנו מחשבים. וכל זמן שאנחנו עדיין לא סיימנו את השנה, את השלוש שנים לפני שנת יובל, את השנה הזאת, אנחנו מחשבים את זה עדיין שלוש שנים, גם אם אנחנו ממש נמצאים לקראת סוף השנה הזאת. לכל כמה, זה לא מעלי עלי שנה, לא מגר עלי. זאת אומרת, כל מן שעדיין לא הסתיים השנה, אנחנו עדיין לא מחסירים מאותה שנה, כמו שהסברנו. שואלת הגמרא, מה היכה משמלן, דה אין מחשבין חודשים עם ההקדש? זאת אומרת, מה אתה רוצה לחדש? אנחנו לא מורידים ומקזזים לפני שעובר שנה שלמה, אפילו שעברו כמה חודשים, לא מקזזים מההקדש את הפדיון, את הפדיון. הבעדיה קטני, זה בעצם ההלכה הבאה במשנה. אין מחשבין חודשים עם ההקדש. זאת אומרת, שלא מקזזים מהשנה, לפני שעוברת שנה שלמה, אנחנו עדיין פודים כמו שנה שלמה. אומרת, עדיין אנחנו לא מחסירים כלום, כאילו שלא עברו כמה חודשים מהשנה, כאילו שפודים את השדה בתחילת השנה. עונה הגמרא, אתה צודק, זה באמת ההלכה הבאה. זאת אומרת, ההלכה, מה שהמשנה אומרת בהמשך את ההלכה הבאה, זה פירוש למה שהיא אמרה בהלכה הקודמת. מה טעם כאמר? מה הטעם לא גואלים ולא מקזזים מה שעבר לאחר יובל פחות משנה, כשעבר, בוא נגיד רק כמה חודשים, במשך השנים של אחרי היובל, הסיבה היא, משום דאין, מחשבין חודשים עם ההקדש, כי לא מקזזים לפי חודשים, אלא רק מקזזים שנה שלמה. כשעובר שנה שלמה, מקזזים שנה, אבל כשעדיין לא עבר שנה שלמה, לא מקזזים כלום, וזה נחשב כאילו שפדו את השדה בתחילת השנה. עד כאן השיעור על דף חף דלת.